טוב, שלום וברכה. חשבתי שאולי כדאי שאנחנו נלמד משהו על תפילה, ואולי זה יהיו כמה שיעורים, את רצף של, של אני לא יודע בדיוק כמה, נראה. היה לנו פעם סדרה כזאת פה על תפילה לפני כמה שנים, ואולי נשחזר. נתחיל משולחן ארוך. מה זה תפילה? תסתכלו מקור מספר אחד. המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות הטרודות אותו, עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זקה בתפילתו, ויחשוב כאילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, היה מסדר דבריו ומכוון בהם יפה לבעל יקשל קל וחומר לפני מלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חוקר כל המחשבות. וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מכוונים, מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות כוח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. מאוד מרשים, מאוד מיוחד. הבעיה היא שכנראה אין הרבה אנשים שמסוגלים לעשות ככה. וכשאתה קורא, זה לפעמים יכול לגרום לייאוש. אני כתבתי על זה ספר, יש לי ספר שנקרא בסוד התפילה, ופה הבן מדבר עם אבא, והוא שם אומר לו כל ה... הוא מביע את הצד הזה של הייאוש שלו. אז הוא אומר, רק אני אקרא לכם, הבן אומר, אני כמעט אף פעם לא מצליח לכוון בתפילה. תמיד נכנסות לי מחשבות לראש. אני רק פוסע שלוש פסיעות קדימה בתפילת 18, וכבר נכנס למגרש כדורגל. לקניון או לסניף. למה זה כל כך קשה? בסך הכל 5 דקות. אני מתאמץ לגרש את המחשבות הזרות, מוחא כפיים, עוצם חזק את עיניים. כלום לא עוזר. מזל שאף אחד לא קורא את המחשבות שלי, אחרת היו לי בושות נוראות. במצב כזה, כמה שווה התפילה שלי? אני לא יודע איך אתם...
סיפור חיינו.
כן, סיפור חיינו, בדיוק. וזאת השאלה, כאילו, ככה הספר הזה פותח, וכל הספר בעצם עונה על השאלה הזאת. אז אנחנו ננסה קצת להתבונן היום על הנושא וננסה לתקן כמה שאפשר בתפילות שלנו, שלא יהיה לנו ייאוש בתפילה. נתחיל מסתם בדיקה לשונית. מה זה כוונה? מה פירוש שאדם מכוון בתפילה? האם כוונה... לכוונה, זאת אומרת שאנחנו צריכים לכוון כל מיני כוונות קבליות או כוונות של אריזה על, או משהו שלאחד את קודש בריך ושכנתי שמיים וארץ, ואת כל ה... וכמו שהיה שם כתוב על חנוך שהיה תופר את נעל, אז כל תפר ותפר היה מאחד את העולמות, וכנראה שלא זאת הכוונה. אז מה פירוש מושג כוונה? רצון, בחירה. זאת המשמעות. כשאדם דורך על מישהו באוטובוס, שאוטובוס קפץ והוא דורך לו על הרגל, אז הוא אומר לו, סליחה, זה לא בכוונה. מה פירוש לא בכוונה? הכוונה היא שלא בחרתי, לא רציתי לעשות מה שעשיתי. הכוונה זה רצון. ומבחינה זו, כשאנחנו אומרים שמצוות צריכות כוונה, הרעיון הוא זה שאתה צריך לדעת שאתה עושה את זה לשם שמיים. זאת אומרת, מה ההבדל בין מעשה טוב ומצווה? נגיד, אני אספר לכם סיפור שקרה לפני הרבה שנים. אני מצאתי פעם ארנק, וארנק עם הרבה כסף היה שם, ולא, מי יודע, שם 1,000 שקל, משהו כזה, לא. והיה שם, שם ויזה, עניינים שם של מישהו שזה שלו, התקשרתי אליו ומצאתי אותו שם בטלפונים, התקשרתי אליו, אמרתי שלום, מצאתי ארנק שלך, איך אני יכול להחזיר לך, איפה אתה גר, זה, זה, פה, שם. אז הוא הגיע פה למכון מאיר, ראיתי שזה בחור דתי, שמחתי מאוד להחזיר לו את זה, ולפני שנתתי לו את הארנק, עצרתי לרגע, אמרתי לו, תשמע, אני יכול לתת לך את הארנק, וככה זה ייגמר. אבל אנחנו יכולים להפוך את המסירה הזאת מיד ליד למצווה. איך? שאנחנו נכוון לשם שמיים. שזה לא סתם מעשה טוב, אלא מצווה. ובמצוות יש הלכות וכל זה, אז לפי הלכה אתה צריך להגיד לי סימנים של האבידה. מה הסימנים? אמר לי, היה שם ויזה, רישיון נהיגה, והיה שם תעודת זהות, לא יודע, מה שם עוד משהו, ובערב 1,000 שקל. אמרתי, נכון, זה שלך. נתתי לו, תודה רבה, לחצנו ידיים, והוא הלך. מה ההבדל? מה זה משנה אם אני עשיתי מעשה טוב או מצווה? ההבדל הוא שמיים וארץ, כפשוטו. הארץ, מעשה טוב, ופה נשאר בינינו, ביני ובינו. זה עניין בינינו. אנושי. אבל אם אני הופך את זה למצווה, הדבר הזה הופך למשהו על עולמי, טרנסצנדנטי, אלוקי, משהו נצחי, מעבר לכל. הוא לא נעלם עם זה שאני ימות, הוא ימות, וכל העולם בסופו של דבר יתחלף וימות, וכל העולם... יום אחד יעלם לחלוטין, המצווה נצחית. אז אנחנו יכולים להעביר את מעשה הרגיל למשהו אלוקי רק על ידי כוונה. כן?
שהיא יותר מאנושית, היא אלוקית.
כן. זה מספיק הכוונה שהמעשה מבטא את הכוונה שלך. למעשה לא הייתי צריך כל כך סימנים ממנו, כי היה לי שם תעודת זהות, הייתי, יכולתי לקרוא אותו לפי הפנים, אבל, אולי זה התאום שלו, מה אני יודע? כן, בדיוק. בדיוק. וזה דבר אחד, כן? וכמו ש... ומזה אנחנו מבינים שלא מצווה ולא עבירה אי אפשר לעשות במקרה. זה רק בכוונה. נכון, יפה, שאלה טובה. אז מה ההבדל בין שוגג ובין מישהו שעשה את זה בלי כוונה? כי גם לשוגג יש כוונה. קצת, אבל יש לו כוונה. למשל, רוצח בשוגג, מקרה קלאסי, נכון? מישהו שהוא רוצח במזיד, אז עונש מוות. אבל מישהו שרוצח בשוגג, אז העונש שלו הוא עיר מקלט, נכון? מה ההבדל ביניהם? מבררים, רומרים, שהוא באמת לא שנה אותו, אתמול של שום וכו' וכו', וכן, זה היה בשוגג. אבל יש מצב אחר. שהוא הרג אותו, אם הוא היה דואג, השוגג הזה, אם הוא היה דואג שלא יצא רציחה בכלל, זאת אומרת, שם שם סרט אדום כזה, רחוק, מהמקום איפה שהוא עושה, בודק את הגרזן שלו, ותולה שם שלטים, כאן סכנה, בונים, לא להתקרב, היה מעמיד שם חבר שלו ואומר לו, אל תתקרבו, פה יש אחד שהוא חוטף עצים, ובכל הכל, הכל, אחרי הכל, הוא היה, בכל אופן, היה עורג, לא היה נקרא רוצק בשוגג. הוא היה נקרא אנוס, ולא היה מגיע לו ללכת לעיר מקלט. מישהו שהוא אנוס, הוא כמו כל אדם אחר, הוא אפילו לא צריך לחזור בתשובה. כלום. כמובן, כולנו צריכים לחזור בתשובה, להתגלגל לידיו, וזה, מישהו שמגלגלים זכות לזכאי וחובה לחייו, אבל תכלס, אם יש בית המקדש באותו זמן, הוא צריך להביא קורבן שם די החטאת או קורבן נשם? לא, כלום. הוא לא נקרא שוגג, והוא לא יישא באחריות. ואסור להרוג אותו, כמובן, לגואל אדם. וככה זה כל השגגות. עבירות צריכות כוונה. אי אפשר לעשות עבירה בלי כוונה. רק אלא מה, יש כוונות... תדמה, אולי קודם, מה שעכשיו אמרתי לכם, בוא נקרא איפה זה כתוב. אצלכם זה מקור 2. אני הבאתי את זה פה ילקוט יוסף, אבל יש את זה, זה בשולחן ערוך. נתכוון לעשות דבר המותר, ועשה דבר אחר, אסור, כגון, שנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, אינו חייב כלום. ויש אומרים, דמתעסק בשבת אינו חשיב כלל כמעשה עבירה, ופטור ומותר לגמרי. ודברים המותרים לעשות בשבת, ובשעת עשייתן אפשר שתעשה בגללן מלאכה, ואפשר שלא תעשה, כלומר פסיק רשע, ולא ניחלי, או לא פסיק רשע, יכול להיות שזה, אולי כן, אולי לא. אם לא נתכוון לאותה מלאכה, הרי זה מותר. כיצד? מהלך אדם על גבי עשבים בשבת, ובלבד שלא יתכוון לתולשן. כן, כמו שכהן גדול הולך ביום כיפורים, הולך לבית המקדש לעשות עבודת כהן. ברור שהוא בדרך עובר הרבה עבירות. הוא הורג נמלים. על כל נמלה שאדם הורג בשבת, זה איסור מדאורייתא, עבירה חמורה ביותר. אבל הוא לא מתכוון, אז לכן לא יקרה לו, כאילו, זה לא נחשב שהוא עובר עבירה. אז מה זה בעצם כוונה? בחירה, רצון, החלטה. עכשיו, ישנם כוונות אקטיביות וכוונות פסיביות. יש כוונה אקטיבית שלילית, אקטיבית חיובית וסתמית. מה זה כוונה אקטיבית חיובית? שאני מעוניין לעשות מצווה. מה זה כוונה אקטיבית שלילית? שאני לא מעוניין לעשות מצווה. למשל, אני הולך לבית הכנסת בראש השנה לשמוע קולות תקיעות שופר, ובדרך לבית הכנסת מישהו במניין אחר, ותיקין, הם תוקים כבר שופר. מצוות ראש השנה זה לשמוע קול שופר. אז אני אוטומטית עכשיו יצאתי ידי חובה. אם יצאתי ידי חובה, אז אחר כך אני גם לא יכול לברך לשמוע קול שופר. אז מה אני יכול לעשות כדי שלא לפספס את המצווה? אני יכול לכוון לא לצאת ידי חובה. ואז אני מברך רגיל. מה?
אתה צריך לכוון את זה?
זהו.
שלא כיוונת את
זה? זהו, זהו. לא, 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 לא. לא פשוט. זה לא פשוט. לא, אדם יכול לברך, כן, ודאי. מברך, כן. לשמוע קול שופר, יכול לברך. נכון, הוא מברך, אנחנו מממן, אבל אם אתה תוקע, נגיד, לנשים. אז עכשיו, מה המצב? אז אתה צודק, אם אני לא כיוונתי כלום, שום דבר. עדיין יש כאן שאלה, האם אתה מעוניין בעצם או לא? למשל, אם אתה נגיד בצבא ואין לך שום מקום, שום דבר שאתה עוד תשמע שם יותר את זה, ומתברר שאתה עוד כבר לא תשמע היום את זה, האם אתה למפרע, זה שאז שמעת את זה, אתה מעוניין שזה ייחשב לך כמצווה? אתה מעוניין. אז זה כן ייחשב לך מצווה, שמיעת קול שופר. גם לא כיוונת, אבל אתה מעוניין. ובדרך לבית הכנסת, אתה בעצם מעוניין שלא לשמוע. אז זה לא ייחשב לך מצווה. זה תלוי, זה נקרא כוונה פסיבית, שהיא או סתמית, שאתה בחרת או לא. בסדר? אז כמו שכל מצוות צריכות כוונה, ובעצם כך אנחנו יוצאים די חובה, ככה זה גם מצוות תפילה. אותו דבר. מה שאתה מכוון כשאתה, מה פירוש תפילה בכוונה? זה שאתה בחרת להתפלל. כמו בחרת לקחת ארבעת המינים.
אבל אותו בן הוא בא להתפלל. הוא בחר להתפלל, הוא בא לכנסת, הוא יושב, הוא לא בטלפון, הוא לא עושה את זה.
בדיוק.
הוא בחר להתפלל, אבל עדיין זה עוד לא הייתה לו את הכוונה.
זה מה שאני מנסה עכשיו להסביר, בדיוק. זאת אומרת, מה עושה לך מצוות לולב? זה שאתה לקחת, רק אתה הגבעת, זהו, זה כבר מצווה. ואכן עושים שם קונץ עם, עם האתרוג, שבהתחלה מגביעים אותו בצורה הפוכה, שלא כדרך גידולו, ואחר אתה מברך, אחר כך אתה, אתה הופך את זה. כי למה? כי ברגע שהרמת, זהו, זה כבר מצווה. אז כדי לסמן לך שאתה עדיין לא מעוניין לצאת ידי חובה עד שאתה בירכת, כי ברכות כי אתה מברך ועובר לעשייתם, אז לכן עושים מין סימן כזה עם הדרך גדולה. אבל מישהו שהוא שולט על, על הרצונות שלו, על כוונות שלו, הוא לא צריך לעשות את, ה, את כל הסיפור הזה עם הפיכת תתרוג. פשוט חושב, אני לא מעוניין ברגע הזה לצאת ידי חובה כשאני מקביעה, אמרת, אמרת ברכה, כיוונת זה, וזהו, ואתה כבר במצווה. אתם יודעים? זאת אומרת, כשאתה הגבעת, אז ברגע הזה, אתה קיימת מצוות לולב? קיימת, אבל, אבל אתה פתאום התחלת לחשוב על כל מיני עניינים, האם סוכה שלך בכלל קשרה, אולי לא כדאי היה לקנות את הדפנות ב-80 שקל לדופן, אלא היה אפשר להשיג את זה ב-72, ואתה הרמת כבר, כן? ובאותו זמן מחשבות שלך בורחות, בורחות, בורחות. אתה קיימת מצוות לולב? מה אתם אומרים? כן. אבל אתה חשבת, מרגע שהגבעת, אתה חשבת על כל מיני שטויות, כל מיני עניינים שם וזה וזה. זה לא משנה. הגבעת, הגבעה עושה, עושה מצווה. אותו דבר גם בתפילה. ברגע שאתה הלכת שלוש צעדים קדימה, ואמרת, ברוך אתה, השם, ובום, אתה נכנס לסופר, אתה קיימת מצוות תפילה. תפילה בכוונה. זה נקרא, תפילה בכוונה. כי אתה, כן, כמו שאמרת, אתה באת לבית הכנסת, אתה התלבשת, אתה זה, אתה התכוונת. זה נקרא תפילה בכוונה. אבל יש כוונה עוד יותר גבוהה, שאתה מה? שאתה הכיוונת גם בתפילת, בברכה הראשונה, באבות. זה כוונה עוד יותר טובה. ואחר כך הכיוונת גם כל שלושת הראשונים, עוד יותר. ואחר כך כל 18, קרוב לנביא. אבל זה מדרגות. מדרגות, מדרגות, מדרגות. יש מדרגה מינימלית. שהיא, מה זה מינימלית? שהיא 100%. זה נקרא תפילה בכוונה. זה שאתה בחרת להתפלל. ועשית מעשה, כן? עשית מעשה, אמרת, ברוך אתה וכו'. אז אם ככה, אז מה זה תפילה לא בכוונה? מתי זה פוסל? זה פוסל כשאדם לגמרי לא פה. לא שמחשבה שלו משוטטת והולכת לכדורגל או להפצצת באיראן, ביבי וכל זה. אלא כשהוא לגמרי לא פה. למשל, כן, כמו שאתה הבאת דוגמה גם טובה, מישהו שהוא יושב בפלאפון וכולם הולכים קדימה, אז גם הוא הולך קדימה, וכולם מתקופים, גם הוא מתקופים, אבל הוא נמצא בפלאפון, אז זה לא תפילה בכוונה. אבל דוגמה, זה כנראה לא קורה כל כך.
לא, היום יש בטלפון תפילה,
כן, 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 תפילון בטלפון, כן, אבל הוא לא רואה, לא קורא תפילון, הוא רואה שם חדשות, ערוץ 7. כן. אז מה זה? לא, למשל, מתחילים תפילה שהולך שלוש שנים קדימה, ואז פתאום מישהו נכנס שם ואומר, חבר'ה, של מי היה שם המיצובישי הכחול הזה שנשרף שם? זה... אז זהו, אז הוא כבר לא שם, לגמרי. Mm-hmm. לא שהוא, מחשבות משלטות, זה, ביטוח, אמרתי לאשתי, תעשה מקיף. היא אומרת, לא, מספיק קצת גימל. צד ג', מה זה אני עכשיו אעשה? 100,000 שקל, אמרתי לה את זה. זהו, זו תפילה לא בכוונה. והרמב״ם מביא כמה אפשרויות של אנשים שתפילה לא בכוונה. למשל, מישהו שהוא בכעס מאוד גדול, בריב עם מישהו, שם בישיבה התיכונית, שם שתי ילדים רבים, מכות, וזה, פתאום מינכן, מתחילים, אשרי, פתאום הוא תפס את השניהם, הרב תפס אותם, ימיד אומר, זהו, מתחילים, תפילה, פח. אז הם כולם בוערים, אז זה נקרא תפילה לא בכוונה. הרמב״ם אומר יותר מזה, אפילו אדם שלומד תורה בהתלהבות מאוד גדולה, בעומק, בעוצמות, זה גם תפילה לא בכוונה. תסתכלו אצלכם, זה מקור 3. אומר רמב״ם, וכן, אין עומדים להתפלל לא מתוך שחוק ולא מתוך, אתם יודעים מה זה לא מתוך שחוק? זה יש מצב כזה, טוב, אדם שהוא מחייך או קצת צוחק ותפילה זה בסדר, אבל הכוונה שמישהו, יש אנשים שהם במצב כפית. אז הוא מתפלל, ועדיין שם מישהו שם, הוא מתפורר, אז זה כוונה, כן. לא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך מריבה, ולא מתוך כעס, אלא מתוך דברי תורה, ולא מתוך דין והלכה. אף על פי שהם דברי תורה, כדי שלא יהיה ליבו תרוד בהלכה, אלא מתוך דברי תורה שאין בה עיון, כגון הלכות פסוקות. מה? איזה דין? שולחן ערוך, כן, 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 נכון. אנחנו בעזרת השם נגיע, כן, נכון. נכון. כן, מה רצית להגיד?
האם זה גם שחז"ל מעידים על חתן? זאת אומרת, חתן שלא יכול לקרוא
בעצמו. כן, 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 נכון. גם אבל הוא פטור לא אבל, אלא אונן. הוא, כן. אז יש מצבים כאלה, כן, שבאמת אדם לא יכול לכוון כלום. כן.
המקור הראשון, אז כשהוא מגיע בעצם למעלת נבואה, למעלת נבואה אנחנו למדנו פה קודם שזה בעצם אדם מכוון, נכנס למצב דמיוני, ובדרך הדמיון הוא עולה במדרגות למעלה ויורד למטה עם נבואות שהוא ממשיל אותם. בתפילה אנחנו כותבים מתוך מילים וטקסטים
כן, כשאדם מתפלל, הוא בעצם מכוון את הרצון שלו, מעלה את הרצון שלו, מזהה אותו עם הרצון האלוקי. וכשהוא מתאחד עם רצון האלוקי, אז זה כמו מדרגת הנבואה. כן, 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 בהחלט.
שהם מובילים לרצון
האלוקי. כן, כן. אנחנו נלמד בהמשך, אבל עכשיו אני כבר יכול להגיד לך שנפש החיים אומר על כוונות של אריזל שהם כמו טיפה בים לעומת כוונות שהיו לאנשי כנסת הגדולה שהם קבעו את תפילת 18. כאילו, מה שנפש החיים, אני לעומתו כמו טיפה בים. הוא אומר על עצמו שהוא כמו טיפה לעומת אריזל. אריזל כמו טיפה בים לעומת אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה, הם קבעו את זה, חלק מהם היו נביאים. כן, היה אני חושב בירושלמי כתוב שיהיו 80 נביאים מתוכם, מתוך 120. לא היו שם כמה, כן? בבבלי אומר שזה היו כמה נביאים, אבל אני
חושב...
אנשי כנסת הגדולה, זה סוף תקופת... כן, נכון.
מה זה הפעולה הזאת של התפילה?
מה
היא שונה ממה
נקרא
את
זה?
מה אני פועל?
מה אתה פועל?
כן, מה זה פעולת התפילה?
נכון, נכון. שאלה טובה. אני אגיד לך, אני אספר לך סיפור מדע בדיוני שאולי יוכל לעזור להבין את זה. הסיפור כזה שיש בגלקסיה אחרת, במרחקים אדירים מאיתנו, יש ילד שיש לו מין ייצור כזה, ילד, כן? ייצור שיש לו היום יום הולדת, והוא מקבל מתנה, משחק כזה של עשה בעצמך, וזה משחק לטלפורטציה. אתם יודעים מה זה טלפורטציה? לא? אז אני אסביר לכם. אני אסביר לכם. יש היום במדע, הם הגיעו למסקנה, מגילים ועושים את זה בפועל. יכולת לעבור ממקום למקום בלי זמן, בלי... פשוט מכאן לכאן, בוק, בבת אחת. זה... אנחנו יודעים שמהירות הכי גבוהה שיכולה להיות בעולם הזה, מהירות האור, נכון? כ-300,000 קילומטר בשנייה. אבל... אבל הטלפורטציה זה משהו אחר. זה הרבה יותר, לא שזה יותר מהר, כי אין שם זמן. זה פשוט מפה לשם, טק, על המקום. נגיד, מכאן, מרחק מכאן עד ירח, זה 8 דקות. בזמן של מהירות האור. אור עובר מכאן, לא סליחה, עד, לא ירח, עד השמש. עד ירח זה 25 שניות. עד ירח, כן? אבל עד השמש זה 8 דקות. אור עובר מפה עד כאן. עכשיו, טלפורטציה זה לא לוקח 8 דקות, ולא 8 שניות, ולא 8 אלפי שניות. זה פשוט מיד, מפה לשם, וזה שם. זה קשור, זה מורכב, אני בעצמי לא כל כך מתמצא בזה ולא יודע, זה דברים מורכבים, אבל יש כזה דבר, נקרא שזירה קוונטית, שהם בעצם מוכיחים שקוונט יכול להיות, קוונט או פוטון, כל תת חלקיק יכול להיות בבת אחת בשתי מקומות בו בזמן, והוא יכול לעבור מפה לפה, נגיד מכאן לשמש, לא ב8 שניות, אלא מיד, ולא רק שמש, לכל הגלקסיות, מיד. והיום אני קצת עקבתי על המחקרים בתחום הזה, והבנתי שלפני בערך 20 שנה הם הצליחו להגיע לזה שמעבירים ככה אטום. אטום. והם עבדו... לא, 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 לא. והם עברו לשלב של מנסים להעביר ככה בטלפורטציה את מולקולה. וזה המון, זה המון. מאוד קשה לדמיין שזה ייתכן, אבל הם עבדו על זה. ולפני כ-20 שנה אני שמתי לב שמחקרים בתחום הזה נעלמו. פשוט מחקרים הרציניים, עמוקים בתחום הזה, פשוט אני חושב שהפכו את זה לסודי. לא, כן, יש הרבה, כותבים, מדברים, אבל מה קורה באמת, באמת, פתאום זה נעלם. כי זה דברים עצומים. אני זוכר, לפני 50 שנה הייתי בחיפה, ואז אמרו שהגיע שם לאיזה בית מלון, משהו כזה, עושים שם איזה, בשטח של בית מלון, תערוכה של טכנולוגיה מתקדמת. ממש השיא של טכנולוגיה מתקדמת. וזה מאוד עניין אותי, אני תמיד בכל מיני דברים הללו, והלכתי שם לתערוכה הזאת, והראו שם פקס. ואני לא אימנתי שזה ייתכן. יראו, הנה, תסתכלו, פה אתה תצייר משהו, אתה מצייר, שם פה, לוחץ כפתור, וזה באוסטרליה, בקצה השנים של כדור הארץ, יכול להיות בצ'יק תוך כמה שניות, הציור שלך עכשיו יהיה באוסטרליה. אני אומר, אבל איך? מה, יש חוטים כאלה עד אוסטרליה, ובחוטים הללו הציור שלי עובר? איך יכול להיות? או שמה, שגל כזה מתפשט באוויר, עם ציור שלי, הוא ככה אף לשם? איך, איך? זה לא יכול להיות. אבל הנה, תסתכל, זה עובד. אמרתי, וואו, זה ממש מדע בדיוני. אז ככה זה... כן? כן, נכון. כן, כן, בדיוק, בדיוק. וזה גם פסה, זה גם קיים כבר איזה 20 שנה, נכון? בערך, פחות או יותר. הראשונים שהתחיל את זה. אז מה שהיה זה אז עכשיו עובדים על טלפורטציה, ושם בגלקסיה כבר היה. אז הוא אסף כאן, יצר את הקופסה הזאת, ורצה לבדוק איך זה עובד, לקח כמה צעצועים, כל מיני פיצ'פקיס כאלה שהיו זורקים אצלו על הרצפה בחדר, הכניס שם לתא הזה, סגר, לחץ כפתור, ובאקראי ככה לחץ היד, איפה זה צריך לנחות, כדור הארץ. הוא לא יודע שזה נקרא כדור הארץ, הוא חשב שזה זה, משהו, Earth. טק, וזה שם, בום, הופיע פה. אז קבוצה של ילדים משחקת בגינה הציבורית, ופתאום הם מוצאים שם כל מיני חפצים מוזרים שהם לא ראו את זה אף פעם, היה משהו מעניין, הרימו את זה, מה זה, וזה, זה, והיה משחק כזה שם, כמו טטריס כזה, שהם מסתכלים, ופתאום הם קולטים שהמשחק הזה קורא מחשבות שלהם. והם יכולים לדבר איתו באמצעות מחשבות. זה אחד מהמשחקים, כן? היו שם הרבה, אחד מהם. למשל, שם המשחק הזה מראה בית בוער, ואומר, ואתה מבין שאתה צריך עכשיו מכבי אש, אז מגיע מכבי אש, מתחילים לכבות את הבית, ואז משחק מראה לו, ארור, לא נכון, טעות, אז הוא עוד פעם עושה, עוד, מחפשים דרכים אחרות, לא יודעים איך לפתור את זה, ופתאום לאחד היהודים היה שם מחשבה, אולי פשוט צריך לשרוף את הבית מהר עד הסוף, ובמקום מים להשפריץ שם דלק, ובאמת זה מה שהם עושים, וזה אומר, כן, נכון, משחק אמיתי, נכון, כאילו הצלחת, עברת את השלב. ואז הם קולטים שהמשחק מתחיל ללמד אותם צורת ההיגיון אחרת. כי מה זה משנה? המטרה שלך זה שהשריפה לא תתפשט, נכון? אז אם אתה יכול, הדרך הטובה ביותר שהשריפה לא תתפשט, על ידי זה שאתה שורף את הבית מהר, אז תשרוף אותו מהר. העיקר זה צורת החשיבה, לא מה קורה בסוף. ואז עוד משחק ועוד משחק, ולמישהו אחר היה שם משחק שיש טבעת, ובתוך טבעת יש כדור, והכדור מסתובב, והוא לא נופל, לא לכאן ולא לכאן, כל מיני דברים מוזרים שם, איזה מקל כזה, שחצי מקל הוא קר, ממש כזה כמו קרח, כזה שאי אפשר להחזיק בו, מצד שני של אותו מקל, הוא חם, לוהט, אי אפשר להחזיק בו. ואת כל מיני דברים שבלתי אפשריים בטבע, ועוד ועוד ועוד, והם לומדים, ואז המשחקים אחרים לימדו אותם שפה של הגלקסיות האחרות. ועוד ועוד ועוד, והילדים הללו התחילו ליצור בין עצמם מין כזה קבוצה, שהם מדברים בשפה של עם שריקות, עם צלילים, עם כל מיני דברים מיוחדים, והם התחילו לקפוץ בכיתות. כאילו, נהיו חכמים מאוד, יותר מדי, כאילו, אין להם מה לעשות בכיתה, עד שהם פתאום גילו דרך איך לעשות פורטל לגלקסיה, לשם, לחזור. אז הם באו לעליית הגג של אחד הילדים, ואמרו, אנחנו רוצים לבנות פה מעבר שער לאנדרומדה, לגלקסיה. אז אבא אמר להם, כן, בטח, בטח, סידר להם שם. הם בנו שם בעליית הגג, כל מיני קונצים, כל מיני דברים שם, להביא זה וזה, שם פלסטיקים, סתם חתיכות קרש, מסמר חלוד וקצת שמן, ועוד כל מיני דברים מוזרים, טיק, 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 בנו משהו. ובאו, אמרו להורים, אבא, אם אנחנו עוברים לגלקסיה אחרת. אז אמא אמרה, בסדר, לכמה זמן? אומרת, לשעה אחת של אור בערך. אני אומרת, טוב, בסדר. ואבא אמר, רק תתנהגו יפה שם, אל תעשו בושות למין האנושי. הם אמרו, לא, אבא, אל תדאג, אנחנו, כאילו, הקפיטן הנש, אמר שם, הרב חובל אמר, אנחנו לא נעשה, אנחנו בסדר. טוב, בסדר, להתראות, להתראות. ואז ילדים עלו לתוך הפורטל, פתאום נהיה הבזה קור גדול, בית כולו רעד, נהיה חושך בכל העיר, וכשחזר האור, אז פתאום ילדים נעלמו. אז הם רצו למעלה, ראו שם את כל הדברים הללו, הזמינו משטרה, המשטרה הזמינו את נאסה, וכשנאסה הגיעו, אמרו כן, הם עברו לפורטל אחר. אמרו כבר שעה, בעוד שעה הם צריכים לחזור, אבל עברה כבר שעה, והם לא חזרו. אומרת, כן, שעת אור זה בערך 10,000 שנה. כן. ואני חושב שזה בעצם תשובה לשאלה, מה התפילה בכוונה עושה. איך היא מעלה אותנו לנבואה. אנחנו פשוט לא מבינים מה שאנחנו עושים. אנחנו גם משחקים במשחק ילדים כזה. מביאים שם קרשים, בונים סוכה, דופקים מסמרים, שם לוקחים כל מיני ארבעת המינים, אתרוג וזה, עושים כאלה תנועות, אומרים כל מיני, שמים פה כל מיני דברים מוזרים על הראש, גם איזשהו שם נקרא תוטפות, באיזה שפה זה תוטפות בין עיניך, כאילו, אנחנו אומרים שפה לא אנושית, ועושים עוד כל מיני דברים מוזרים, לא מובנים, ילדותיים לגמרי. אבל אנחנו קפצנו כיתות באנושות, ואנחנו הגענו עד הלום, הגענו לכאן. כל אלה שחיו בזמן שעם ישראל היה, כולם נעלמו, ורק עם ישראל הגיע לכאן ובנה את המדינה. זה הגלקסיה שלנו, זה אנדרומדה. ובעזרת השם, הילדים שלכם ונכדים שלכם, הם יראו את בית המקדש. זה מה שתפילות עושות, תפילות, מצוות. זה נראה, סתם אמרת, סתם דיברת, שיחקת. אבל התוצאה היא עובדה, אנחנו פה. זה שאנחנו יושבים פה עכשיו, מדברים עברית, ובארץ ישראל כל זה, לפני 150 שנה זה היה נראה עזוי, לא ייתכן. מה קרה לך? זה אנדרומדה שלנו, זה מה שתפילות עושות. ולכן אנחנו מתייחסים בסיר רצינות גם למצוות וגם לתפילות. אומר על זה רב קוק, מקור ארבע. הכוונה הפרטית, שהיא כוונת הפירוש המילות ועניינים, היא הכרחית לתפילה, והכוונה הכללית, שהיא הכוונה לשמיים, היא יתרון שלמותה, שבכללותה כבר נמצאת היא בעצם העניינים בתוך הכוונה הפרטית. והנה, להתעלותו של אדם מכל מקום מצד הכוונה הפרטית, אין ההתעלות ניכרת בכל תפילה. כלומר, אתה התפללת, גמרת תפילה, יצאת מהתפילה, אתה אומר, לא קרה כלום, כאילו, כשם שנכנסתי לסופר בזמן התפילה, כך יצאתי. פתאום שמתי לב שאני אמרתי, מודים אנחנו, אופ, פתאום, איפה, מודים, כן, היינו בתפילה, אני עכשיו בתפילה. כן, כלום, התפללת, לא הרגשת כלום, לא עשה לך שום דבר, אז אומר הרב, מצד כוונה הפרטית, אין ההתעלות שמה שאתה התפללת, אין התעלות ניכרת בכל תפילה. אתה לא כל פעם יוצא, וואו, התפללתי, לא, כלום. אף על פי שוודאי עומדת היא, התפילה הזאת, ברומו של עולם, ומוסיפה מעלה, והיא דומה להתעלות הגידול הגופני של האדם. כמו שאנחנו רואים פתאום ילד אחרי שם כמה חודשים שלא ראו אותו, וואו, איזה גבה, איך הוא גבה. הוא היה כזה קטן, הוא כבר גדול. הוא עצמו מרגיש שהוא גבה? לא. שאינה ניכרת ההתגדלות הגופנית בכל הדרגות הפרטיות שהיא מתקבצת מהם. כן? זאת אומרת, מה שאנחנו לא מרגישים, כן מרגישים, זה לא הדבר. כמו שאמרתי, פה בפרספקטיבה של השנים, זה שאנחנו פה, זה אחד התוצאות של התפילה. עכשיו, אז מה שאנחנו לומדים בדרך כלל, שצריך בעיקר לכוון לפחות בתפילת אבות, כלומר בתפילה הראשונה של 18, ואם אפשר בשלוש תפילות הראשונות, זה אידיאלי. בכל אופן, השולחן ערוך כבר יודע שיש סיכוי גבוה שאתה לא תכוון, גם בתפילה הראשונה, גם באבות, שאתה לא תכוון. תסתכלו על זה, אומר מקור חמש, אומר שולחן ערוך. המתפלל צריך שיכוון בכל הברכות, ואם אינו יכול לכוון בכולם, לפחות יכוון באבות. ואם לא יכוון באבות, אף על פי שכוון בכל שאר התפילות, יחזור ויתפלל. אומר על זה הרמה, ועידנה והיום בזמננו, אין חוזרים בשביל חיסרון כוונה, שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוון. אם כן, למה יחזור? אנחנו יודעים מראש, אתה לא תכוון. זה לכתחילה כמעט, כן, יוצא פה. נכון שזה בדיעבד שאתה לא תכוון, אבל הוא אומר, גם אם תחזור, אתה לא תכוון. אז זה דבר כזה. עכשיו, דבר נוסף, יש גם מעלה מסוימת בזה שאדם לא מכוון בתפילה. זה קצת נשמע מוזר, אני יודע, אבל יש בזה גם מעלה. מה מעלה? אדם שלא שהוא מכוון בתפילה, יש לו אולי איזה הווה אמינה לחשוב שהוא כיוון נכון, שהוא פעל והוא עשה משהו נכון. אבל מישהו שהוא יודע שזה אין סיכוי, תפילה היא כל כך גבוהה, כל כך עליונה, כל כך זה, שאין סיכוי שאתה תכוון. אז אתה בעצם אומר, אני מקיים מצווה, זאת הכוונה. כל השאר, נכון, אני לא יכוון, אבל זה שאני לא מכוון, זה מעיד גם על כך שגם אם אני אכוון, הקווה האמיתית של התפילה היא קרובה למדרגת הנבואה, כמו שראינו, ואין סיכוי שאני אגיע לשם. אז אני ודאי לא אכוון. אומר על זה רב צדוק מלובלין, מקור 6. ונראה דה לשון שיחה, כן, השם שמע תפילתי בשיחי, אומר הפסוק, כן? אז כתוב שיצחק יצא לסוח בשדה, ורש"י אומר שם לסוח להתפלל, כן, תפילת מנחה. אז דלשון שיחה היא דיבור שמן השפה לחוץ, ולא ממעמקי הלב, שזה נקרא דיבור. כשאדם, מה ההבדל בין דיבור לשיחה? דיבור זה דיבור ממעמקי הלב, ושיחה זה סתמית, כללית כזאת. ולכך, תפילת יצחק אבינו עליו השלום נקרא לסוח. וזה נקרא דיבור שאין מתכוון. מה זה לסוח? זה דיבור שאין מתכוונים. ומה הוא לא? זה לא מתעסק באלמה. זה לא מתעסק באלמה. זה דיבור שלא מתכוון. דהרי מכל מקום צריך כוונה כוללת, כנ"ל, וצריך לדע שהולך להתפלל, כמו שנאמר, ויוצא יצחק לסוח. אז מה כן צריך? לדעת שאתה הולך להתפלל, ואתה מתחיל להתפלל, אתה עושה שלוש שנים קדימה. זה הסיפור. משנה ברורה, מקור 7, שיכוון, היינו, פירוש המילות, על כן מה נכון מאוד להמונים שילמדו פירוש המילות, צריך להבין בכלל מה כתוב שם, רוב האנשים בכלל לא ידעו עברית, לא מבינים מה כתוב, של כל התפילה, ועל כל פנים של ברכת האבות ומודים, ובוודאי יש חיוב עליו לדע ביורו. זאת אומרת, אז מהו חיוב? לדעת מה כתוב שם. זהו. עכשיו, אז לסיכום. מה אנחנו לומדים כאן? אנחנו לומדים שעיקר התפילה זה תפילה שהיא צריכה להיות כשרה. ותפילה כשרה זה המון. אני מבין שזה קשה לנו לקלוט, כי אנחנו כל הזמן שואפים לגובה, שואפים לצדקות, שואפים לדברים גדולים וחשובים וטובים, אבל יש ערך גדול מאוד בתפילה כשרה, תפילה טובה. נכון, היא לא אידיאלית, היא לא מושלמת, היא לא תפילה של אותם אנשי מעשה וחסידים הראשונים שהיו מתבודדים שעה לפני תפילה, שעה עצמה תפילה ושעה אחרי תפילה. כן, באמת, הם היו מתפללים כל תפילה 3 שעות, וסך הכל היו מתפללים 9 שעות ביום, כי יש 3 תפילות, כן? אז היו מתפללים 9 שעות בעוד. נכון, אנחנו לא שם. אבל מה שאנחנו כן, יש לזה ערך? אז ערך הוא עצום. על זה מה שאנחנו לומדים כאן. תפילה כשרה היא תפילה 100%, היא לא 99.9, היא 100%. אתה קיימת תפילה, אתה יצאת ידי חובה, אתה עשית מה שחייב לעשות. זה מצווה לכל דבר. אבל יש יותר ויותר, אין סוף. יש אין סוף הכוונות. אבל מינימום הוא קיים והוא טוב והוא כשר. יש לזה ערך גדול. ואם אתה לא מבין את זה, אז על זה מספרת גמרא במסכת בבא בתרא סיפור הבא. אצלכם זה מקור 8. ויבוא בני אלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן. כל זה עד כאן, זה ספר איוב. אמר לפניו, עכשיו גמרא מספרת לנו מה קרה פה מעבר לסיפור הזה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, שטתי בכל העולם כולו, ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם, שאמרת לו, קום יתלך בארץ לאורכה ורחבה, כי לך אתננה, ואפילו אחי, בשעה שלא מצא מקום לקבור את שרה, עד שקנה ב-400 שקל כסף, לא הרער אחר מידותיך. ויאמר השם אל שטן, אשמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמו בארץ, ויען השטן את השם ויאמר, החינם ירא איוב אלוהים. מה הסיפור? הסיפור הוא שנכון, כאילו, שטן פה הוא מאוד מאוד אוהב את אברהם אבינו. הוא אומר, וואו, אין כאברהם עבדך. וואו, איזה ערך גדול יש לו לאברהם אבינו. אבל אנחנו יודעים מי זה שטן היה כלפי אברהם. איך הוא רצה להכשיל אותו, ולהפיל אותו, ולהרוג אותו, ולעשות אותו כל מיני דברים. אז איך הוא פתאום נהיה חבר שלו? אלא אנחנו מבינים דבר כזה, הלימוד, זה אחד הפסקאות שמאוד השפיעו על האישית בחיים שלי. כשאברהם אבינו הוא מקום שאני רוצה להידמות עליו, להתרומם עליו, זה אידיאל גדול. אבל כשהוא הופך להיות לקנה מידה שלי, כשזה אני משווה את עצמי אליו, כשאני אומר, טוב, אני לא כמו אברהם, אז זה שטן. זה לא אברהם אבינו, זה שטן. כשאתה משווה את עצמך לאחיך, או לחבר שלך, או לשכן שלך, או לזה, חברותה שלך, אז יש שטן. כל השוואה למישהו אחר, זה משטן. כשאתה אומר, אני רוצה להיות כמו אברהם, זה מעולה. אבל כשאתה אומר, איפה אני ואיפה הוא, אז זה שטן. ואנחנו לומדים להתפלל תפילה טובה מכל הלב, כמו שצריך, לא מתוך ההשוואה לאברהם אבינו, אלא תפילות שלנו, כשרות, טובות. נעצור כאן.